טוב, בפעם הקודמת דיברנו על לימוד של הצד השווה, וניסיתי להשתמש בלוגיקה של הצד השווה כדי להראות למה אנחנו בוחרים זאת אומרת, למה התיאוריה הפשוטה ביותר זאת התיאוריה שבה יש רק גורם אחד לכל דין. ולכן בחקירות ישיבתיות אנחנו לא מניחים, למשל בחיוב נזיקין על ממונו שהזיק, אנחנו לא מניחים או שהרשלנות בשמירה מחייבת אותו, או עצם הבעלות על השור שהזיק. או זה הסבר לא טוב, זה הסבר פחות פשוט. לעומת זאת, הסברים כמו רק הרשלנות בשמירה מחייבת, או רק הבעלות מחייבת, או גם וגם, שלושתם הסברים אפשריים. אמרתי שגם וגם הוא לא פחות פשוט, לפחות לא משמעותית, פחות פשוט מאשר אחד מהם. ושגם וגם זה עדיין גורם אחד. רק זה גורם אחד שהוא מורכב. זה לא אותו דבר כמו להגיד או הגורם הזה קובע, או הגורם הזה קובע. והוספתי גם שגם כאשר אנחנו מדברים על גורם אחד, בסופו של דבר אפשר לפרק אותו למרכיבים, והוא עדיין יהיה חיבור של כמה מרכיבים. נגיד אם אני אומר שהרשלנות בשמירה מחייבת, רק היא, גורם אחד. מה זה רשלנות בשמירה? רשלנות בשמירה זה אוסף של הרבה דברים, אפשרויות, שהשור נמצא בעורבה ושהשור נמצא ברפת, ושהרפת לא סגורה כמו שצריך, או שבה הרוח מצויה, רוח לא מצויה ופתחה אותה וכולי. זאת אומרת, זה צירוף של הרבה מאוד דברים שבסך הכל אנחנו קוראים להם שמירה מעולה או שמירה ראויה, כן, שמירה מספיקה. זה שקוראים להם באיזשהו שם כולל, זה לא אומר שאין שם הרכבה של הרבה מאוד פרטים. ולכן כשאני מדבר על סיבה אחת, להבדיל מכמה סיבות, הסיבה האחת הזאת יכולה להיות צבר של כמה מרכיבים. כאין זה אפשר לדבר על כן, אתם יודעים שיש ויכוח בעולם הפילוסופי, במטאפיזיקה, בשאלה אם קולקטיבים אלה ישים קיימים, או לא. נדברו על עם ישראל, או על העם הבלגי, לא משנה איזה. השאלה אם אתם מתייחסים לעם כאיזושהי פיקציה, ובעצם מה שקיים זה אנשים, או שגם העם זה איזושהי ישות כלשהי שקיימת בעולם, במובן מסוים. זאת לא רק הגדרה פילוסופית או מטאפיזית, או פילוסופית שלנו, אלא יש משהו בעולם, מה שנקרא בלשון חז"ל, נגיד, שרו של עשיו, או שרו, 70 שרים על 70 אומות העולם. זה בעצם משקף, או השכינה, כן, כלל ישראל, כל מיני ביטויים מהסוג הזה, שבעצם באים לבטא איזשהו סוג של ישות קיימת, שמייצגת את הקולקטיב, ולא את הפרטים. עכשיו, אלה שאומרים שהקולקטיב הוא לא ישות קיימת, אלא רק פיקציה. והפרטים שמרכיבים את הקולקטיב, זה הדברים האמיתיים שקיימים. יכולתי לשאול אותם את אותה שאלה לגבי אדם פרטי. אדם פרטי זה אוסף של המון איברים, תאים, שלא לדבר על אלקטרונים, תלוי לאיזה רזולוציות אתם יורדים, אוקיי? אוסף של המון דברים. למה לזה אתה לא מתייחס כקולקטיב שלא באמת קיים? מה שקיים באמת זה רק החלקיקים האלמנטריים. כל השאר זה רק חיבורים שלהם. זאת אומרת, אוסף של הרבה מאוד חלקיקים, אנחנו בוחרים לקרוא לזה אדם. אבל זאת הגדרה. זה לא ישות. אנחנו בדרך כלל לא מתייחסים לזה ככה. גם אלה שלא מקבלים את הקולקטיב כיש קיים, לאדם פרטי הם כן מתייחסים כיש אמיתי, ולא כפיקציה. למרות שעל פניו אין לזה הרבה הצדקה. זה אוסף של הרבה מאוד ישים בסיסיים, או ישים אלמנטריים, ולפי צורת החשיבה שלהם, הייתי מצפה שרק הישים האלמנטריים קיימים. כל החיבורים זה חיבורים שהם הגדרות שלנו. אפשר להגדיר כך, אפשר להגדיר אחרת. כן, כן, זה מדברים על, מכירים את הדוגמה של, נקרא, ספינה של תזאוס. ספינה של תזאוס, כן, תזאוס היווני, היה לו ספינה, שכל פעם אחרי שערה היא נפגעה, נכנסה למבדוק, החליפו לה קרשים כאלה ואחרים, לאט לאט, בסוף לא נשאר אף אחד מהקרשים המקוריים של הספינה. האם זאת עדיין הספינה של תזאוס? או שבעצם לא, זה כבר בכלל ספינה אחרת, יש שם קרש אחד שהיה עוד בספינה המקורית. מה? נכון, התאים שמתחלפים, נכון? בדיוק. ועדיין אני חושב שאנחנו רואים בספינה, או בוודאי באדם, שזה ישות אורגנית, ישות קיימת, לא פיקטיבית. אני אומר את זה, עוד פעם, אני אומר את זה רק בסוגריים, כדי לטעון שכשאני מדבר על שמירה, חוסר שמירה כמחייב בתשלום, בתשלום על נזיקין, חוסר השמירה זה שם כולל לאוסף של הרבה מאוד דברים. אם תפרקו אותו למרכיבים, זה אוסף של הרבה דברים. אבל יש לנו איזשהו שם כולל אליו, והשאלה אם השם הכולל זה רק הגדרה לשונית, נוח לי לכנות את זה כאיזשהו שם כולל, או שלא, ברגע שיש איזה שם כולל, זה מבטא את העובדה שאני באמת רואה במכלול הזה משהו אחד, משהו שמוגדר כישות אחת, ולא כפיקציה שהיא רק הגדרה, אלא משהו שקיים במציאות עצמה. אז לכן אני אומר שהטענה שגם הרשלנות בשמירה וגם הבעלות על הממון מחייבות, זו הייתה המסקנה שלנו גם בפני יהושע וגם בחזון איש, זה לא טענה פחות פשוטה מאשר טענה שאחד משניהם מחייב. לא כל אחד משניהם. אם זה כל אחד משניהם, אז זה או זה או זה. זה מורכב, זה פחות סביר. זאת אומרת, אם יש לי תיאוריה יותר פשוטה, את זה לא הייתי בוחר. אבל גם וגם זה בסדר. את הדבר הזה אפשר היה לראות אולי אפשר לראות את זה בעוד מקום. יש הגמרה בגיטין, מדברת על יש מחלוקת לגבי פילגש בגבעה. כן? רבי יונתן ורבי אביתר נחלקו. מה הוא מצא שם ששרף לו את הפיוז? כן? למה, מה, מה, מה קרה לו שם שהוא השתגע? אז אחד אמר זבוב מצא, ואחד אמר נימה מצא. מצא לסערה באותו מקום, או שמצא זבוב במרק, או משהו כזה. שאלה, מה גרם לו להתרגז? אז רבי אביתר פוגש את אליהו הנביא, הוא שואל את אליהו הנביא, נו, מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו בשמיים? הוא לא עוסק בפרשת פילגש בגבעה. לא יאומן, וזה מזל. אז הוא שואל אותו, תגיד, ומה הוא אומר? טוב, הוא יכריע לנו את המחלוקת. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אביתר בני אומר כך, ויונתן בני אומר כך. ואלו ואלו, דברי אלוקים חיים. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, כן? אז הוא אומר לו, חס ושלום, מי איקס פייקה כמי שמיה? מה, הקדוש ברוך הוא בספק, הוא לא יודע מה באמת היה שם. אז הוא אומר לו, זבוב מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד. בניגוד לסוגיה באירובין, כאן יש גם הסבר מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. סוגיה באירובין כתוב על בית שמאי ובית הלל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אין הסבר. פה יש הסבר. מה הכוונה שניהם דברי אלוקים חיים? זבוב מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד. פיסה פשוטה, אני חושב, זה שההקפדה נוצרה בצירוף של שניהם. לא שהוא מצא זבוב, אבל זה לא היה משנה. צנימה, וזה הרגיז אותו. מה אני מרוויח מזה שהוא מצא זבוב, אבל לא התרגז? תגיד שהאמת היא מי שאומר שהוא מצא נימה. למה זה אלו ואלו דבר אלוקים חיים? לא, הנקודה היא שמה שגרם להתרגזות זה שניהם יחד. גם הזבוב וגם הנימה.
כל אחד מהם עושה
צבע. נכון. וכשאני אומר אלו ואלו דבר אלוקים חיים, בעצם אני אומר, כל אחד תופס פן אחד של האמת. מצד אחד, כן, הדוגמה שתמיד מביאים להקשר הזה, הדוגמה של הפיל. כן, מישהו מסתכל על הפיל, נפגשים שני אנשים, רוצים לתאר אחד לשני את הפיל. אחד אומר, שמה, פיל זה יצור שיש לו שתי רגליים רחוקות, די רחוקות אחת מהשנייה, ועין אחת. והשני אומר, פיל, להפך, פיל זה יש לו שתי רגליים מאוד קרובות, ויש לו שתי עיניים. מי צודק? שניהם צודקים, השאלה מאיזה צד אתה מסתכל על הפיל. אם אתה מסתכל עליו מהצד, אז אתה רואה שיש לו עין אחת, את השנייה אתה לא רואה עם הצד השני. אתה רואה שיש לו שתי רגליים רחוקות. אם מסתכל עליו מקדימה, יש לו שתי רגליים קרובות ושתי עיניים. נכון? השניהם צודקים, רק מה? כל אחד תופס את האמת שהיא מורכבת מהזווית שלו. אוקיי? ואם אתה רוצה לדעת את האמת במלואה, זה הצירוף של שניהם. זאת אומרת, שני היטלים ביחד נותנים לך את הפיל האמיתי. היטל צד והיטל, כן, היטל מהחזית. גם יקרה.
זאת אומרת, לפעמים יש
סתירה... לא, לדעתי אין. יש, הגמרא אומרת שמי שנבחן לסנהדרין, אז היה צריך לתת כופנון טעמים לטהר את השרץ. נכון? רבנו תם שואל, מה לי בפלפולים של אבל? מה, הוא צריך להיות רב של פורים? מה זה לטהר את השרץ? כתוב בתורה שהשרץ טמא. אז המהר"ל אומר, לא, זה לא פלפולים של אבל. גם כשהתורה אומרת שהשרץ טמא, יש כופנון טעמים, למה שרץ צריך להיות טהור? יש גם קוף נון טעמים, למה הוא צריך להיות טמא? יש טעמים לפה ויש טעמים לשם, וכל הטעמים נכונים, כל השלוש מאות. למה השרץ טמא? כי הטעמים לטמא גוברים על הטעמים לתאר, הם יותר חזקים מאיזושהי סיבה. אוקיי? לכן התורה אומרת שהשרץ טמא. וכשהתורה אומרת שהשרץ טמא, אין פירוש הדבר שאין טעמים לתאר אותו. יש גם טעמים לתאר אותו, יש גם טעמים לטמא אותו. ומי שנכנס לסנהדרין חייב לדעת את כל 300 הטעמים. כי במקרה אחר שיבוא לפניו יהיו הטעמים האלה ולא יהיה הטעם הזה, והדין יהיה שונה. צריך חשיבה מורכבת כדי לשבת בבית דין. אם אתה סתם עם חשיבה פשטנית של שחור לבן, אתה תהיה דיין גרוע. אתה צריך להבין, אתם יכולים לשאול כל משפטן, שופט, עורך דין, מי שלא יהיה, אין מקרה שהוא קליר קייס. אין מקרה. אין מקרה שיש מישהו אחד שהוא בוודאות צודק, ומישהו אחר שהוא רשע גמור, ואין ממש בדבריו. תמיד שני הצדדים, יש להם איזשהם טענות, בסוף אתה צריך להחליט מי יותר, או מה גובר. אבל אין קליר קייס. ודיין צריך לדעת את זה. וכשאני אומר שיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, כן, זה כמו דוגמת השוקולד, כן? דוגמת השוקולד, החביבה עליי, יש ויכוח בין שני אנשים, האם לאכול שוקולד. אחד אומר לאכול שוקולד כי הוא טעים, השני אומר לא לאכול שוקולד כי הוא משמין. מי צודק? שניהם. הוא גם טעים וגם משמין, נכון? זה תמיד ככה. מה שטעים הוא משמין, מה שלא טעים לא משמין. זה שתי קבוצות זרות, הטעים הטעים והבריא. אז במישור הנימוקים, שניהם צודקים. יש ויכוח, זה לא שאין ויכוח פה. הוויכוח הוא בשאלה איזה נימוק יותר חזק. האם הטעם, ההנאה נגיד, גוברת על הבריאות, או שהבריאות גוברת על ההנאה. זה ויכוח אמיתי, ובוויכוח הזה רק אחד צודק. אבל בטעמים, אף אחד לא טיפש. כשאתה מביא טעמים, אתה מביא טעמים נכונים. לא מדברים על ויכוח של טיפשים, אוקיי? לכן בית שמאי ובית הלל זה בדיוק אותו דבר כמו פילגש בגבעה. אם הם מתווכחים, צרת הבת מותרת הוא אסורה. שניהם צודקים מבחינת הטעמים. בית שמאי אומרים שהיא מותרת כי קר וקר. בית הלל אומרים שהיא אסורה בגלל נימוקים כאלה וכאלה. הנימוקים נכונים גם של בית הלל וגם של בית שמאי. הוויכוח הוא רק בשאלה מי הנימוקים החזקים יותר. וכאן יש רק אחד צודק, ולא השני. נכון? נכון. אני חושב שאם תחשבו על ויכוחים סתם, פוליטיים, מוסריים, מה שאתם רוצים, מה, כל תחום שלו יהיה. יש ויכוח בין אנשים שהם לא טמבלים גמורים, בדרך כלל שני הצדדים צודקים. קשה מאוד לחשוב על ויכוח שבו יש צד אחד צודק וצד אחד טועה, קליר קייס. אין. מה יש? שאלה, איזה טעם גובר? אבל אף אחד לא מדבר שטויות. אתה אומר טעם, אז כנראה יש בו ממש. יכול להיות שהטעם השני יותר חזק לדעתי, אז אני חולק עליך. אבל זאת הסתכלות ילדותית, לחשוב שיש ויכוח שמישהו אחד הוא הצודק, ומישהו אחר הוא ברור שהוא טועה, אין ממש בדבריו, זה שטויות. אלא אם כן הוא באמת טמבל. אבל אני לא מדבר על זה, זה מקרים קיצוניים. במקרים הנורמליים יש ויכוח בין קבוצות גדולות של אנשים, בנוגע דעות וכו'. אז אנשים לא מדברים שטויות, לא כולם טמבלים, אוקיי? עדיין, זה לא אומר שאין צודק, לדעתי יש צודק אחד בדרך כלל בוויכוחים, אני לא פלורליסט. אבל אני כן חושב שיש ממש בנימוקים של שני הצדדים. אתה צריך בסופו של דבר לשקלל את הנימוקים ולהגיע למסקנה מה העמדה הסופית שלך. אז לכן גם בוויכוחים הלכתיים, כמו בית שמאי ובית הלל, לדעתי זה בדיוק כמו הנימה והסערה של הפילגש בגבעה. יש פה 150 טעמים לנימה, 150 טעמים לסערה, הכל נכון, היה שם גם נימה וגם סערה. הדין הכללי זה החיבור של 300 הטעמים, כאשר משקללים בסוף. צריך להחליט מה חזק יותר ומה חזק פחות. בסדר?
אבל זה כמעט שאין חידוש באמירה אל דל דל מוחיים. כי נגיד, אוקיי, זה נכון לכל ויכוח.
נכון. זאת אומרת, להרבה אנשים זה יכול להיות חידוש נורא גדול. הרבה אנשים לא חושבים כך. אגב, אלה כנראה טועים לגמרי. אמרנו שאין אנשים שטועים לגמרי. אלה שלא רואים את הוויכוחים ככה, לדעתי הם טועים לגמרי. אבל בסדר, כן, זה מה שהגמרא אומרת לדעתי, אני לא יודע אם זה כן חידוש, לא חידוש, אפשר לדון בזה. העובדה שאנשים לא תופסים כך את הגמרא, זאת אומרת, הם לא, וגם לא תופסים כך ויכוחים הרבה פעמים. הרבה מאוד אנשים מסתכלים על ויכוח בתור משהו, אחד מדבר שטויות ואחד ודאי צודק, וזהו, הכל, זה ברור, אין צד שני. אין, כמעט בכל ויכוח יש צד שני, אין clear cases, זה לא, העולם מסובך. אז לכן הטענה שחיבור של שני פרמטרים יוצר תיאוריה שהיא קבילה לגמרי כמו פרמטר אחד, כל עוד זה חיבור, לא או אלא גם. זאת לא או A או B, אלא גם A וגם B. אז זה אותו דבר, מבחינתי תקרא ל-A וגם B, תקרא לו C. עכשיו המשתנה הרלוונטי הוא C. בסדר? כל משתנה אפשר לפרק אותו למרכיבים שיוצרים אותו, שהחיבור שלהם יוצר אותו. אז זה הראינו דרך הלוגיקה של הצד השווה, כי בעצם בצד השווה ראינו ששני המלמדים, לכל אחד יש מאפיין מיוחד, שבגללו כל אחד מהם לא יכול ללמד על הלמד. כן, יש A ו-B, A לא יכול ללמד על C בגלל שיש לו מאפיין X. B לא יכול ללמד על C כי יש לו מאפיין Y. ושניהם ביחד כן מצליחים. איך זה קורה? כשיש להם מאפיין משותף Z שקיים גם בלמד. והצד השווה שלהם מלמד. אומר, למה הצד השווה מלמד? יש לך שתי תיאוריות. או שמה שגורם לדין זה או A או B, או X או Y, סליחה. או שמה שגורם לדין זה Z. נכון? זה שתי אפשרויות. אם זה או X או Y, מה שגורם לדין, אז ב-C לא יהיה את הדין, כי ל-C אין לא את X ולא את Y. אבל אם מה שגורם לדין הוא Z, Z ישנו גם ב-C. אז לכן הדין כן יהיה ב-C. למה בצד השווה תמיד מניחים שהצירוף של שני המלמדים מלמד על התולדה, על הלמד, ושאנחנו מעדיפים את התיאוריה הפשוטה יותר, שאומרת ש-Z הוא הגורם, ולא X או Y. כי A, X או Y זו תיאוריה פחות פשוטה. אתר של אוקם אומר לנו שאנחנו פחות מעדיפים את זה, ולכן אני אומר, זאת הדגמה יפה למה שבעצם מקובל בישיבות לעשות גם עם החקירות הלמדניות. גם בחקירות הלמדניות אנחנו בדרך כלל, או כמעט תמיד, לא נמצא שמה שגורם לדין, הנדון, זה או מאפיין A או מאפיין B. לא. זה או ש-A גורם לבדו וזהו, תיאוריה אחרת זה ש-B גורם, תיאוריה שלישית זה ש-A וגם B. זה גם יכול להיות, למרות שזה גם כן בדרך כלל לא אומרים, אבל זה הראיתי בפעמים הקודמות שזה גם אופציה, A וגם B, וצריך לא להתעלם ממנו. ולחזון איש והפני יהושע ראינו בסוף ששניהם בעצם בסופו של דבר דוגלים דווקא בתיאוריה A וגם B, בניגוד למה שתולים בהם. אבל או A או B זה אנחנו לא מוצאים, ואני חושב שיש לזה סיבה טובה שלא מוצאים, כי או A או B זאת האופציה הפחות פשוטה, אוקיי? ולכן אנחנו לא נגיע אליהן כי אנחנו חייבים. ברור שאם שללנו את כל האופציות האחרות, הם נסתרו, אנחנו כן נלך על A או B. אם אין צד שווה, משותף, שאנחנו מוצאים אותו, שהוא גורם לדין, אנחנו נצטרך להגיע למסקנה שמה שגורם לדין זה או X או Y, כי אין Z שהוא אלטרנטיבה. אז זאת התיאוריה הכי פשוטה. התאר של אוקם תמיד אומר, מבין התיאוריות הפשוטות, מבין התיאוריות הקיימות, האפשריות, אנחנו בוחרים את הפשוטה ביותר. התאר של אוקם לא אומר שהתיאוריה הפשוטה היא הנכונה, בניגוד למה שאנשים חושבים. כן, תורת הקוונטים היא ממש לא פשוטה, אבל היא כנראה נכונה, לפחות לפי הידע שיש לנו בינתיים. נכון? למה? כי מבין התיאוריות האפשריות, אלה שמתאימות לעובדות, זאת כן התיאוריה הכי פשוטה. תחשבו מה קורה בתיאוריות האחרות, אם זאת התיאוריה הכי פשוטה. אבל זאת התיאוריה הכי פשוטה. אז מבין התיאוריות האפשריות, התאר שלו כאן עוזר לי לברור את הפשוטה ביותר, אבל זה לא שתמיד הפשוט הוא הנכון, ממש לא. אז אותו דבר גם פה, נגיד שניסינו לעשות צד שווה, ראינו ש-X לבד לא נותן הסבר, Y לבד לא נותן הסבר, ואין Z. אין משהו משותף לשני המלמדים. המסקנה תהיה שמה שגורם לדין שאנחנו מדברים עליו זה או X או Y. מה לעשות? זה הכי פשוט מבין מה שיש.
יש משהו שהוא משותף
אבל
הוא לא סביר.
אז יכול להיות שאנחנו נשלול אותו כי הוא לא סביר.
זה לא סביר?
כן. דיברתי על, גם הראיתי גם בהקשר המדעי, אמרתי שהצד השווה זה בעצם הכללה מדעית. כן, אמרתי שלוקח את הטוש הזה, אני עוזב אותו, הוא נופל לכדור הארץ. עכשיו אני לוקח את הספר הזה, עוזב אותו וגם הוא נופל לכדור הארץ. אני אומר, מכאן אני לומד שכל דבר בעל מסה נופל לכדור הארץ. עכשיו זה בעצם צד שווה. למה? אני לוקח את זה, אני אומר, זה נופל לכדור הארץ, ולכן, לא יודע מה, גם התיק הזה ייפול לכדור הארץ. מה פתאום? זה גלילי ועגול. אז אני אומר, זה יוכיח, שזה ריבועי, מלבני, כמו זה. אומר, כן, אבל זה שחור, זה כחול. אני אומר, לא, זה יוכיח, הנה, זה כתום. אז אין בעיה, נכון? אז מה זה אומר? שבעצם הצד השווה לשניהם, הוא זה שגורם לנפילה, לא הצבע האדום, לא הצורה הריבועית, לא הצורה הגלילית, לא שום דבר כזה, והצבע הכחול. אז מה גורם? הצד השווה, מה הצד השווה? שלשניהם יש מסה. ולכן כל דבר בעל מסה נופל לכדור הארץ. נכון? הכללה מדעית זה בעצם צד שווה. אנחנו מחפשים מה הצד השווה. לכן גם לכן גם בהכללה מדעית, מה שנקרא בפילוסופיה של המדע, צריך גיוון של נתונים. אני רוצה לעשות הכללה על עורבים. אז אני אומר, אם אני ראיתי 10 עורבים וכולם היו שחורים, אז אני מסיק שכנראה כל העורבים הם שחורים. אינדוקציה מדעית, אוקיי? אם ראיתי את העורבים הם כולם פה באזור בר אילן, לך תדע, אולי העורבים שבאזור בר אילן הם שחורים, אבל העורבים בתל אביב, במטולה או באוסטרליה, לא יהיו שחורים. אבל אם אני רואה עורב אחד מבר אילן, ואחד מתל אביב, ואחד מחיפה, ואחד מאוסטרליה, ואחד מאפריקה, אז זה כבר יותר חזק. נתונים מגוונים. למה זה חשוב על גיוון בנתונים? כי הגיוון בנתונים בעצם מנטרל, עושה אלימינציה, להרבה מאוד מאפיינים משותפים שהם כבר לא משותפים. ואני נשאר רק עם המאפיין האחד שהם כולם עורבים. אני סילקתי את המאפיין של המיקום המשותף, של יבשת משותפת, של תכונות אחרות, כל זה לא רלוונטי, כי ראיתי את זה גם במקומות אחרים. מה נשאר? שהם כולם עורבים, אז כנראה העורבים הם שחורים. אותו דבר פה, שני אלה לבד לא מספיקים כדי להסיק שכל העצמים בעלי מסה נופלים לכדור הארץ, אבל כשאני רואה עוד 10 עצמים, ובעוד הרבה מאוד מקומות, וכל המקומות זה מתנהג אותו דבר, זה אומר שלא המקום משפיע, לא הצבע משפיע, לא הצורה משפיעה, שללתי את כל המאפיינים הספציפיים. עם מה נשארתי? עם התכונה המשותפת, הצד השווה, שלכל הדברים האלה יש מסה. ומה שיש לו מסה נופל לכדור הארץ. זה בעצם לימוד של הצד השווה, אוקיי? אז לכן לימוד של הצד השווה והכללה זה אותו דבר, זה בעצם בחירה של התיאוריה הפשוטה ביותר. זה אתר של אוקאם. אוקיי, אז בעצם דרך אני חוזר עכשיו למהלך שלנו, דרך החקירה הזאת של חיוב חיוב הבעלים בממון, על ממון שלו שהזיק, ניסיתי להציג את המבנה של חקירה למדנית, ניסיתי להראות את הכשלים שלפעמים מופיעים, שאנחנו בעצם מחליטים שזה או A, אפשרות אחת שזה A, אפשרות אחת שזה B. אבל בעצם פה ראינו לא, זה גם A וגם B. ואז שאלנו בסדר, אבל אולי השאלה מי זה העיקרי? אולי A עיקרי ו-B הוא תנאי צדדי, או ש-B עיקרי ו-A הוא תנאי צדדי. ואז הגענו למסקנה שזה החקירה המקובלת באחרונים. ואז הגענו למסקנה שגם הפני יושב וגם החזוני, שתמיד אומרים שהם חולקים בחקירה הזאת, בעצם סוברים ששני הדברים הם עיקריים. אין פה צדדי ומשני. וזאת אופציה שהרבה פעמים בישיבות לא שמים על השולחן. האופציה הזאת שבעצם שני הצדדים נכונים ביחד, לא או-או. או-או זה באמת בעייתי. וזה שלא שמים את זה על השולחן זה בסדר גמור. לא צריך לשים את זה על השולחן. רק אם אין שום תיאוריה אחרת, אם אין שום מוצא אחר. אבל עקרונית לא אמורים לשים את זה על השולחן, אבל גם וגם כן. אוקיי? זה בעצם מביא אותי למושג שדיברתי עליו בהתחלה, האנליזה הלמדנית. יש אנליזה וסינתזה. בלמדנות יש תמיד תהליכים של שילוב של תהליכי אנליזה וסינתזה. מה זה אומר? אנליזה זה בעצם לפרק את המושג או את העיקרון למרכיביו. למשל, האחריות הנזיקית מפורקת למרכיביה. אני צריך להיות בעלים ואני צריך לשמור. זה בעצם שני המרכיבים. ואחרי שעשיתי אנליזה, אני מתחיל לחפש סינתזות. אני אומר, רגע, אז אוקיי, אז אלה שני המרכיבים. יש לי שני הכלים על הלוח. עכשיו, איך אני מסדר אותה, מה היחסים ביניהם, זה כבר סינתזות. אולי הרשלנות היא הקובעת והבעלות היא תנאי, אולי הבעלות היא הקובעת והרשלנות היא תנאי, אולי שניהם צריכים להיות ביחד. זה אופנים שונים לעשות סינתזה בין המרכיבים. עשיתי אנליזה, הגעתי למרכיבים, ואחרי זה אני צריך לעשות סינתזה כדי לבנות את התיאוריה. זה בעצם תהליך למדני, בכל תהליך למדני, זה מה שקורה. בסדר? עושים אנליזה, ואחרי זה עושים סינתזה. אגב, אותו דבר כמו במדע. כשאתה בודק סיטואציה מדעית, אתה מנסה לפרק אותה למרכיביה, זה האנליזה, ואז אתה שואל, אוקיי, איך המרכיבים האלה משחקים ביחד? איך הם בונים את התיאוריה שמסבירה לי את העובדות? אוקיי? אז ואז אני מתחיל לראות מה זה עושה. עכשיו, הסינתזות האלה הרבה פעמים מופיעות בצורה של מה שנקרא שני דינים, בשפה של רב חיים מבריסק, כן? מה זה שני דינים? יש כמה, אגב, כמה מבנים שקוראים שני דינים. הרבה סינתזות שנקראות שני דינים, זה מופיע בכמה צורות. למשל, יש שני יסודות שדרושים לדין. למשל, הרשלנות בשמירה והבעלות. אוקיי? אז שניהם מרכיבים באיזושהי צורה את הדין, סינתזות שונות, אולי אחד עיקרי והשני תנאי, או להפך, או שניהם עיקרים, כל מה שדיברנו קודם. אבל אחרי זה אני גם יכול להסיק מכאן את המסקנה, שאם מופיע רק אחד מהם בלי השני, אז יכול להיות שיהיו נפקמינות חלקיות. יכול להיות שיופיעו רק היבטים מסוימים של הדין ולא כל ההיבטים. ואז אני פתאום יכול להבין שהיבטים מסוימים של הדין תלויים בפרמטרים האלה, והיבטים אחרים של הדין תלויים בפרמטרים האלה, ולפעמים כשתהיה סיטואציה עם הפרמטרים האלה בלי אלה, אז יהיו רק הנפקמינות ששייכות לפרמטרים האלה, ולא לאחרות. זה למשל תוצאה של אנליזה למדנית, וזה קורה לא מעט, מה שאנחנו עושים כאן. יש לפעמים מצב שבו יש שני עקרונות שונים, שהם מכונים באותו שם. והאנליזה מראה לך שבעצם מדובר בשני דברים שונים. למשל, אז יש לנו מיגו, כן, זה ראייה בדיני ראיות בהלכה. מה זה מיגו? נגיד שאני, מישהו תובע אותי שהוא ילווה לי כסף, ולא פרעתי לו. ואני אומר לו, פרעתי לך. פרעתי את ההלוואה. עכשיו, אני יכולתי בכלל להגיד, לא לביתי, מה אתה רוצה? אין לו שטר, אין לו ראייה, אין לו כלום. הוא תובע אותי שהוא ילווה לי כסף. יכולתי להגיד לו, הולך מפה, לא ילוות לי, אני לא מכיר אותך בכלל. זאת הייתה טענה יותר חזקה מאשר להגיד פרעתי. למה זה יותר חזק? כי בטענת פרעתי אני בעצם מודה שהייתה הלוואה. עכשיו אני טוען שפרעתי, אפשר לבוא ולשאול אותי, רגע, יש לך ראייה שפרעת, גם אתה מודה שהייתה הלוואה. קודם כל הנתון הוא שאתה חייב. ואתה רוצה לטעון שפרעת, יש לך ראייה לזה? לעומת זאת, אם הייתי אומר, עזוב, לא מכיר אותך בכלל, לא לביתי, מה אתה רוצה? אז ברור שהוא היה זה שצריך להסתבך ולהביא ראיות, ולהראות שהוא כן נלווה לי וכו', נכון? זו טענה של האדם, טענה שלא היו דברים מעולם, היא טענה טובה יותר מאשר טענת פרעתי. עכשיו, אם מישהו בא וטוען פרעתי, זה שיקרון שנקרא מיגו, שאומר מתוך שהוא היה יכול לטעון לאדם, אנחנו מאמינים לו גם כשהוא טוען פרעתי. מה הרעיון מאחורי זה? זה נקרא בלשון הגמרא, מה לי לשקר. מה זאת אומרת? אני בעצם אומר לך ככה, אני טוען פרעתי. מה אתה רוצה להגיד? שאני משקר, בעצם לביתי ולא פרעתי. אם הייתי רוצה לשקר, היה לי שקר הרבה יותר טוב, יכולתי לנפנף אותך פה מפה לגמרי. להגיד לאדם, לא לביתי לך בכלל. אם כבר בן אדם משקר, אז כל האופציות פתוחות בפניו, הוא בוחר את השקר הכי יעיל, הכי טוב, נכון? למה בחרתי לו את הטענה הכי טובה? כי כנראה זאת באמת הטענה האמיתית. כי אם הטענה הזאת הייתה שקר, אז למה אם אני, הרי שקר אני יכול לבחור איזה טענה שאני רוצה, למה לבחור את לא את הטענה הכי טובה? הייתי צריך לבחור את הטענה הכי טובה, כנראה שאני לא משקר. זה טיעון הגיוני שאומר שאם יש לי מיגו, אז אני אמור להיות נאמן, או זה מחזק את הנאמנות שלי בטענה, אוקיי? אבל... אתה שומע?
זה קיים מקבל, אתה שיטת דיני ראיות הזאת?
דיני ראיות קיימים בכל מערכת הלכתית, אבל נושא המיגו, תראה, בעולם המשפטי, אני חושב שלא נותנים שמות לסוג הזה של הראיות. אבל נדמה לי שאם שופט מתרשם בצורה כזאת שהאיש דובר אמת, כי עובדה שאם הוא היה משקר, היה יכול לשקר טוב יותר, זה בהחלט יכול להיות פרמטר שהוא יכתוב אותו בנימוקי פסק הדין, הוא שכנע אותי כי אם הוא היה משקר, הוא היה יכול לשקר אחרת. אני לא חושב שבא... נדמה לי, אני לא משפטן, אבל אני לא חושב שבעולם המשפטי נותנים לזה שם, אבל זה מוגדר, זה חלק מההתרשמויות שהשופט יכול לכתוב שהוא יתרשם.
יתרון זה גם, זה מכווין מציאות.
מה זאת אומרת?
התנהגות. כזה יגרום לך לשקר, כשם זה. אתה תגיד, ברור שתגיד את זה עכשיו, כי אתה יכול להתחמק.
אבל גם אם הייתי אומר לאדם, יכולת להתחמק.
לא, אבל פה בכל זאת, אתה יודע, עניינים של הוכחות, ראיות פתאום פצוץ.
לא, אם אני אומר לאדם, אז אין שום הוכחות. מה הבא? אמרתי לאדם, לא הייתה הלוואה ולא כלום, לך מפה.
כן, אז אתה מסתכל באיזשהו כביכול יביא איזה הוכחה.
אז אתה אומר שזה לא מיגו. אם אתה צודק, אז אין לי מיגו. כי הטענה האלטרנטיבית היא לא באמת טענה יותר טובה. אני לא יכול להגיד שתאמין לי בטענה הזאת, כי הייתה לי טענה אלטרנטיבית יותר טובה. אם אתה צודק, אז הטענה האלטרנטיבית היא לא באמת יותר טובה. אז אין לי מיגו. ההנחה שיש לי מיגו תמיד אומרת שהטענה האלטרנטיבית היא כנראה יותר טובה. אתה יודע, אז לכן זה תמיד ככה. אם אתה מוצא פרחה כזאת, אז זה בעצם אומר שהפלת את המיגו. עכשיו, יש מקומות שונים שבהם רואים שהמיגו לא עובד בצורה כזאת. לדוגמה, יש מיגו שנקרא מיגו די עזה. מה זה מיגו די עזה? למשל, המיגו שהבאתי קודם. אני אומר לך פרוע, בטענה שיכולתי להגיד לאדם. לא היו דברים מעולם. עכשיו, בהנחה שהבן אדם באמת הלווה לי, הרי זה שתי אופציות שאני אומר, שאם הייתי משקר, הייתי אומר לאדם. אם הייתי משקר פירוש הדבר, אם באמת הייתה הלוואה, ואני הייתי בוחר לשקר, אז לא הייתי אומר שפרעתי, הייתי אומר לאדם. עכשיו, אם באמת הייתה הלוואה, אז להגיד לאדם, זה לא פשוט. לאדם עשה לך טובה, הלווה לך את הכסף. הוא עומד לך מול העיניים, הוא יודע את האמת ואתה יודע את האמת. ואתה משקר לו בפרצוף, בבית הדין, אתה אומר לאדם. זו טענה שמאוד לא נוח לטעון אותה. אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, כמו שהגמרא אומרת. לכן, במקרה כזה, אם אני אומר פרוע, ואני אומר, תאמינו לי כי יכולתי לטעון לאדם, זה מיגול בעייתי. בגלל שאני אומר, אם הייתי רוצה לשקר, הייתי טוען לאדם. מה פתאום? מה שלא טענת לאדם, זה לא בגלל שאתה כזה צדיק שדובר אמת. לא טענת לאדם, כי לא נעים לשקר בשקר כל כך גס. אז אין לך מיגו בעצם. אוקיי? עכשיו, מתברר שמיגו דעזה בכל זאת מועיל לדברים מסוימים. מחלוקות ראשונים, זה מועיל לפתור משבועה, כל מיני דברים כאלה, אבל זה לא מועיל לפתור משבועה, אבל מועיל להחזיק ממון וכל מיני דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, יש דברים מסוימים שבהם מיגו דעזה כן מועיל. דברים אחרים לא. אז האחרונים שואלים איך זה יכול להיות, הרי מיגו דעזה הוא לא באמת מיגו. זאת אומרת שהטענה האלטרנטיבית הייתה טענה יותר טובה, לא נכון. היא הייתה כרוכה בהעזת פנים, ובן אדם לא נעים לו להעיז פניו לפני בעל חובו. זה אומר שהאלטרנטיבה לא הייתה טענה יותר נוחה מבחינתו. אז למה המיגו הזה בכל זאת נותן לו איזשהו כוח? אז כאן האחרונים מנסחים שהמיגו יש לו גם מנגנון אחר. לא המנגנון שמה לי לשקר, שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר טוב יותר, אלא המיגו בנוי על איזשהו עיקרון פורמלי שנקרא כוח טענה או כוח נאמנות. מה זה אומר? אם יכולתי לשקר בטענת לאדם אם יכולתי לטעון טענת לאדם ולזכות בדין, אז הכוח לזכות בדין ניתן לי גם כשאני טוען פרוע. מעבירים את הכוח מהטענה היותר חזקה ואומרים גם בטענה החלשה יש לך את אותו כוח. לא בגלל העיקרון ההגיוני שאם הייתי רוצה לשקר הייתי משקר טוב יותר. זה אמר לי לשקר. אבל במיגו דעזה אין את זה. ועדיין במיגו דעזה יש לו כוח. למה? כי יש מכניזם אחר של מיגו. לא מה לי לשקר, אלא כוח טענה או כוח נאמנות. זו הטענה של האחרונים. מה הרעיון בזה? אני יכול לתת איזה שיעור, אבל זה לא כאן המקום לזה. אוקיי? אבל ככה הם טוענים. מה זה בעצם אומר? שמאחורי המושג הזה שנקרא מיגו, מתחבאים למעשה שני מכניזמים שונים. כשאני אומר, יש לי מיגו, יכולתי לטעון, אני אומר, פרוע במיגו דל האדם, יכולתי לטעון לאדם. מאחורי הראייה הזאת שאני מביא לטובתי, המיגו, בעצם עומדים שני מנגנונים שונים. מנגנון אחד, זה השיקול שמה לי לשקר. אם הייתי רוצה לשקר, הייתי בוחר בטענה טובה יותר. המנגנון השני זה כוח טענה. יש לי כוח לזכות, ברגע שיש לי כוח לזכות, נותנים לי את אותו כוח גם בטענה החלשה. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר בעצם? שבמיגו רגיל, יש את שני הפרמטרים. גם את המה לי לשקר, גם את הסברה ההגיונית, וגם את כוח הטענה. נכון? אבל במיגו דעזה, יש רק כוח טענה, ואין את ההיגיון של המה לי לשקר. ומתברר שמיגו דעזה עוזר להחזיק ממון, אבל לא עוזר לפתור משבועה. מה זה אומר? שבשביל להחזיק ממון מספיק כוח טענה. אבל בשביל לפתור משבועה, צריך גם את הסברה של המה לי לשקר. או גם, או רק, לא חשוב. זה מנגנון קלאסי של שני דינים. כי זה בעצם אומר שאם תנברו בתוך הרעיון הזה של מיגו, תמצאו שיש לו שני מרכיבים. כל מרכיב כזה יש לו השלכה אחרת. מרכיב אחד נותן לי את הכוח להחזיק ממון, המרכיב השני נותן לי את הכוח להיפטר בשבועה. בדרך כלל יש השניהם, לכן המיגו עושה את שתי העבודות. הוא יכול גם לפתור אותי בשבועה וגם להחזיק ממון. אבל יהיו סוגי מיגו מסוימים שבהם יהיה רק את המרכיב האחד בלי המרכיב השני. ואז תהיינה רק הנפקמינות שתלויות במרכיב שיש שם. נגיד, במיגו דעזה שיש לי רק כוח טענה ולא מה לי לשקר, אז מה שהוא יוכל לעשות זה רק את אותם דברים שאפשר לעשות עם כוח טענה. את אותם דברים שצריך בשבילהם את הרעיון שמה לי לשקר, הוא לא יוכל לעשות. למשל, כשאני רוצה להיפטר משבועה במיגו, מה זה אומר להיפטר משבועה במיגו? מישהו, נגיד שיש עד אחד נגדי, של אביתי, אז אני צריך להישבע. שני עדים, אז הפסדתי את הדיון. אם יש עד אחד, אז הוא מחייב אותי שבועה, אני צריך להישבע. למה אני צריך להישבע? בגלל שנדרשת מני ראיה נגדית נגד העד האחד הזה. אוקיי? עכשיו אתם מבינים שאם אני מביא עכשיו, יש לי מיגו. אמרתי, פרוע במיגו דה, 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 דה לאדם. אתה יודע? אז יש לי מיגו, ואני רוצה להביא את המיגו הזה כראיה אלטרנטיבית, במקום השבועה שדרשתם ממני. קחו את המיגו, הבאתי ראיה. לא צריך שבועה, תפטרו אותי מהשבועה. זה הכל אם יש באמת במיגו ראיה. כי אז הבאת ראיה, אז אפשר לפטור אותך מהשבועה. אבל אם במיגו אין ראיה, אז מה, איך המיגו הזה יפטור אותך משבועה? במיגו דעזה, אין בו מימד ראייתי. כי הסברה הראייתית, שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר טוב יותר, לא קיימת שם. אז לכן מיגו כזה לא יכול לפטור משבועה. זה ההסבר ההגיוני שבדבר. עכשיו, מה שעשיתי עכשיו, בעצם עשיתי ממש אנליזה למדנית, אנליזה וסינתזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני הבחנתי שבתוך הרעיון של המיגו יש שני מכניזמים שונים. אמרתי שבכל מיגו רגיל שניהם קיימים, לכן כל מיגו רגיל יכול לעשות את שני סוגי הפעולות, גם לעזור לי להחזיק ממון וגם לפתור אותי משבוע. אבל יש מיגוים, אחרי שהבנתי שיש פה שני מרכיבים במיגו, אני פתאום יכול לחשוב על סוגי מיגו מסוימים שבהם יופיע רק מרכיב אחד ולא השני. או רק מרכיב השני בלי הראשון. אוקיי? ואז אני אוכל גם להסיק את המסקנות, מה יהיה הדין בכל אחד משני סוגי המיגו האלה. כי אני יודע על מה אחראי כל אחד מהפרמטרים. על תור משבועה, על החזקת ממון וכו'. זה דוגמה קלאסית לניתוח למדני. אוקיי? שני דינים בעצם. שני דינים במיגו. טוב. לפעמים אגב, יש שני דברים, זה ביד מלאכי, זה ספר כללים, הוא כותב שיש לפעמים בגמרא שני דברים שונים שנקראים באותו שם. אבל באמת שונים לגמרי, אין קשר ביניהם. זה גם משהו שאנליזה יכולה לגלות אותו, רק כאן לא תהיה סינתזה. כי כאן אני בעצם אומר, עזוב, זה נקרא באותו שם, אז זה בעצם שני דברים לגמרי שונים. אין מה לדמות ביניהם. לדוגמה, חזקה. באנציקלופדיה תלמודית, נדמה לי שיש איזה חמישה ערכים על חזקה. או לפני החזקות הספציפיות, שזה עשרות ערכים. אבל על המושג חזקה, כי יש חזקת איסור, ויש חזקת ממון, ויש חזקה קמייטה, ויש חזקה דאשטה, ויש חזקת קניין. איך קונים שדה בכסף, בשטר ובחזקה. ויש חזקת ראייה. עכשיו, כולם נקראים חזקה, אבל זה דברים לגמרי שונים, אין קשר ביניהם. אוקיי? הרבה פעמים אנחנו הולכים שבי אחרי השם, אומרים, אם זה נקרא באותו שם, כנראה זה אותו דבר, ואז יש לנו כל מיני קושיות, איך זה יכול להיות, הרי פה זה מועיל, ושם זה לא מועיל, אז איך זה יכול להיות? אנחנו עושים איזושהי אנליזה, ואנחנו פתאום מגלים שמדובר במושגים לגמרי שונים. הם נקראים במקרה באותו שם. ולכן, אל תקשה לי מאחד לשני, זה פשוט שני מושגים שונים. במקרה נקראים באותו שם. מיגו זה לא המצב. כי מיגו זה מצב שבו באותו מושג עצמו יש שני מרכיבים. לא ששני דברים שונים נקראים באותו שם. אלא באותו מושג עצמו יש שני מרכיבים. ובדרך כלל הם מופיעים שניהם ביחד. לפעמים יופיע רק אחד מהם. ואז תהיינו לזה השלכות. זה נפקא מינה. נחזור לנזקי ממון. למשל, הגענו למסקנה שצריך רשלנות בשמירה ובעלות, כדי לחייב אותי בנזקים שהממון שלי גרם. נכון? יכולים להיות מצבים שבהם יש לי אחריות בשמירה, אבל אני לא בעלים. לדוגמה, שומר. מישהו יפקיד אצלי שור. עכשיו, יש לי אחריות לשמור עליו, לא רק שלא ינזק או יגנב, אלא שגם לא יזיק. השור נמצא אצלי. הבעלים לא יכול לשמור עליו, הוא בבית שלי, הוא לא בבית של הבעלים. אז מי אחראי לדאוג לזה שהשור הזה לא יזיק? הוא מסר לי את זה כדי שאני אשמור על השור שלא יגנב, שלא יוזק. אבל התורה מטילה עליי אחריות לשמור עליו שהוא לא יזיק. תורה, אולי זה חלק מהחוזה עם המפקיד, אני לא נכנס עכשיו, יש בזה שאלות גם כן. אבל נגיד לצורך הדיון שזה התורה. התורה הטילה עליי אחריות לוודא שהשור הזה לא יזיק. אני לא בעלים על השור. אז מימד הבעלות אין כאן. אני שומר, אני לא בעלים, הבעלים זה המפקיד. אבל את המימד של האחריות בשמירה יש כאן. עכשיו צריך לראות מה זה אומר. האם זה יכול להיות איזה השלכות? כי שני המרכיבים שנדרשים כדי לחייב בנזקי ממון, לא שניהם קיימים פה, רק אחד מהם קיים פה. אז אולי תהיינה לזה כל מיני השלכות, וכן הלאה. זאת אומרת, זה דוגמה לאנליזה כמו במיגו, אוקיי? טוב, עכשיו אני אביא עוד דוגמה לאנליזות מהסוג הזה. למשל, יש בגמרא מושג שנקרא שפחה חרופה. מה זה שפחה חרופה? חצייה שפחה וחצייה בת חורין. זאת אומרת, היו שני שותפים בשפחה, שפחה כנענית, כן? אחד מהם שחרר את השפחה שלו, אז השפחה הזאת היא חצי שפחה, שייכת לאחד השותפים, והחצי השני שלה השתחרר, חצייה בת חורין, אוקיי? הדין של שפחה כזאת, שהיא יכולה להתחתן עם עבד עברי. שפחה חרופה, חצי גויה, חצי יהודיה כזאת, היא יכולה להתחתן עם עבד עברי. לא עם יהודי רגיל, אבל עם עבד עברי כן.
נכון, יש
את התקנה
שחצי עבד,
הוא
יכול...
אם חייבים לשחרר אותו, משנה ראשונה, משנה האחרונה, בסדר, לא נכנס עכשיו לדיון הזה. אדם מעיקר הדין. לא, כן, 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 בשפחה מדובר. איפה, בשפחה זה עוד יותר, כי יכול להיות שינהגו במנהג הפקר וכו'. אז, אבל לענייננו, אז מעיקר הדין, חצי השפחה, חצי הבת חורין, זה הסטטוס שלה, מותר לה להינשא לעבד עברי. אוקיי? עכשיו, הכלל הוא שמי ש... ואשתו של העבד העברי, מי שיבוא עליה, פטור. לא עבר איסור. למרות שאשתו של העבד העברי. אוקיי? זה הדין, ככה זה מה שהגמרא אומרת. אשתו של העבד העברי, אבל אין איסור על מי שבא עליה. אוקיי? יש כאלה שטוענים שיש איסור ברבנן, או איסור יותר קל מאשר איסור ערבה, אבל יש דעות שאין בכלל איסור.
בא הבת חורין שבא?
לא, לא. גם הבת חורין שבא נשואה לעבד העברי. כולה נשואה לעבד העברי. אבל זיקת הנישואין בין שפחה חרופה לעבד עברי היא כזאת, שמי שבא עליה לא עבר את האיסור. בסדר? בטח לא יותר מאשר לאו. רגיל, וזה מספיק לצרכים שלי. למה? כי עכשיו שואל הפני יהושע, אז מה קורה עכשיו אם מישהו אחר ייתן לה קידושין? היא נשואה כבר לעבד העברי. עכשיו בא מישהו אחר ונותן לה קידושין. לכאורה, הקידושין צריכים לתפוס. למה? למה באישה רגילה, באשת איש רגילה, הקידושין לא תופסים? כי קידושין לא תופסים בחייבי קריטות, בעריות. מישהו שהיא אשת איש, אז היא ערבה. נכון? זה איסור ערבה או אחותי. אני לא יכול לקדש את אחותי, כי היא ערבה עליי, או אמא שלי, או, כן, או חמותי, או מי שלא יהיה. כי זה איסור ערבה, וקידושין לא תופסים באיסור ערבה. אבל קידושין כן תופסים בחייבי לאווין. זאת אומרת, כשהאיסור הוא איסור יותר קל, דאורייתא, אבל יותר קל, לא איסור ערבה, לא איסור קראת, הקידושין כן תופסים. מחלוקת בגמרא, אבל להלכה הקידושין תופסים. למשל, כהן וגרושה, נכון? כהן וגרושה זה לא ערבה, זה איסור לאו, אסור לו להתחתן עם גרושה. אבל אם הוא בכל זאת עשה עבירה וקידש אותה בכל זאת, זה תופס. הוא צריך להיפרד ממנה. וחייבים אותו להתגרש, אבל הקידושין תופסים. אוקיי? עכשיו, שואל הפני יהושע, אז אם זה ככה, כאשר יבוא מישהו ויקדש את השפחה החרופה הזאת שנשואה לעבד עברי, אז הקידושין שלו יתפסו. למה? כי אין עליה איסור ערבה. מי שבא עליה זה לא אסור בכלל. אז אם ככה היא לא אסורה עליי, ולכן אני יכול לקדש אותה. אוקיי? ואז שואל הפני יהושע, אבל זה הרי לא יכול להיות. למה? כי הגמרא אומרת, לא מצינו אשת שני מתים. מה זאת אומרת? לא יכול להיות אישה שיש לה שני בעלים שונים. יכול להיות גבר שיש לו שתי נשים, אבל לא יכול להיות אישה שיש לה שני בעלים. למה קוראים לזה אשת שני מתים? כי אם שניהם מתים, אז היא חייבת ייבום מאח של כל אחד מהם. אז היא אשתו של שני מתים, אז היא חייבת ייבום משני צדדים. אוקיי? אז לכן זה הביטוי, יש שני מתים. אבל הכוונה לא יכולה להיות אישה של שני בעלים. גבירתם של שני אדונים, שנקרא. אז בני יהושע אומר, הנה, כן יכולה להיות. למה הגמרא אומרת שלא יכול להיות? שפחה חרופה, נשואה לעבד עברי, יבוא מישהו ויקדש אותה, קדושין תופסים. למה? כי אין איסור לבוא עליה, זה לא איסור ערבה. ואפילו אם יש לאו, קדושין תופסים. ודאי וודאי שאפילו לאו אין. שאין איסור בכלל. אז עכשיו יוצא שהיא אשתו של העבד העברי, וגם אשתו של המקדש השני. אז היא אשתם של שני בעלים. אז למה הגמרא אומרת שלא יכול להיות אשתם של שני בעלים? אז אומר הפני יהושע כך. דיברתי פעם, היה פה כנס על הפני יהושע, בבר אילן. אז ביקשו ממני להרצות. אז דיברתי על ניצנים של למדנות בריסקאית אצל הפני יהושע. יהושע אחד מראשוני האחרונים, בעל המאה ה-17, תחילת 18, משהו כזה. זאת אומרת, היה מהאחרונים הקדמונים יותר. הרבה לפני, כמובן, בית בריסק, שזה סוף המאה ה-19. אז סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. ועדיין אפשר לראות אצלו ניצנים של למדנות בריסקאית. אחת הדוגמאות, הבאתי כמה דוגמאות, אחת הדוגמאות שהבאתי זה זאת. למה? כי הפני יהושע אומר ככה. הנה תראו עוד פעם אנליזה של שני דינים. וזה כבר בפני יהושע, אבל הרבה לפני רב חיים שהוא המציא את המושג שני דינים. כן? אז הוא אומר ככה. כאשר הגמרא אומרת, הגמרא כן אומרת, שקידושים לא תופסים בחייבי גריטות, למשל, אני מקדש את אחותי, הקידושים לא יתפסו. זה בגלל חומרת האיסור. האיסור חמור מדי, קידושים לא תופסים. איסור לאו כן, אבל איסור ערווה לא, איסור קראת לא. הוא אומר, אבל אשת איש היא חריגה. מה שקידושים לא תופסים באשת איש, זה א', בגלל חומרת האיסור, כמו כל שאר העריות, ב', בגלל שכבר יש לה בעל. בלי קשר לשאלת האיסור. היא לא פנויה לקבל קידושין, היא לא בשוק, ויש לה כבר בעל. אז לכן אי אפשר לקדש אותה. זאת אומרת, מה שמעכב את הקידושין באשת איש, זה לא רק, זה גם, אבל לא רק חומרת האיסור, אלא עצם העובדה שכבר יש לה בעל, היא לא בשוק, היא לא יכולה לקבל קידושין, כי היא כבר אשת איש. והטענה שלו, זה שבאשת איש, יש שתי סיבות שונות, למה הקידושין לא תופסים. גם הסיבה של האיסור, כמו כל שאר העריות, וגם הסיבה שאשתו של מישהו אחר. עכשיו, מה קורה בשפחה חרופה? והפני יהושע, את האיסור אין. לבוא עליה אפשר, אין בזה איסור. אבל עדיין, אשתו של מישהו אחר. לכן הקידושין לא יתפסו, והיא לא יש שני מתים. קידושין לא תופסים בה, בגלל ההיבט שהיא אשתו של מישהו אחר, למרות שכאן זה לא מלווה באיסור שיש באשת איש בדרך כלל. ואשת איש רגילה, מה שהקידושין לא תופסים, זה משתי הסיבות. גם חומרת האיסור וגם זה שהיא אשתו של מישהו אחר. בשפחה חרופה, זה אשת איש מיוחדת. שם מופיע רק הפרמטר של אשתו של מישהו אחר, שהיא אשת איש כבר, ולא הפרמטר של חומרת האיסור. אין את חומרת האיסור. אבל עדיין הקידושין לא תופסים. כיוון שמה שהקידושין לא תופסים באשת איש, זה בגלל שאשתו של מישהו אחר לא צריך שיהיה איסור. למשל, באחותו, הקידושין לא תופסים רק בגלל האיסור. כי שם אין, היא לא אשת איש, אבל היא אחותי. אז הקידושין לא תופסים. בשפחה חרופה, הקידושין לא תופסים רק בגלל שהיא אשת איש, בלי קשר לאיסור. באשת איש רגילה, לא שפחה חרופה, סתם אשת איש, שם הקידושין לא תופסים משני הדינים, משתי הסיבות. אוקיי? זאת בעצם הטענה שלו. עכשיו, אתם רואים, זה ממש ניתוח של שני דינים, בדיוק כמו שראינו במיגו. אתה בעצם אומר, מאחורי זה שקידושין לא תופסים באשת איש, יושבים שני מנגנונים שונים. שבאשת איש רגילה שניהם נמצאים, כמו במיגו רגיל. במיגו רגיל, שני הדברים נמצאים. זה גם כוח טענה, וגם הסברה של המה לי לשקר. אבל יש מקרים שבהם מופיע רק האחד בלי השני, או רק השני בלי הראשון. אוקיי? למשל, איפה במיגו למשל יופיע מיגו כזה שאין לו כוח טענה אבל יש לו מה לי לשקר. ראינו מיגו די עזה, מיגו די עזה זה הפוך, אין את המה לי לשקר אבל יש כוח טענה. איזה מיגו יכול להיות שאין כוח טענה ויש רק מה לי לשקר? כמה דוגמאות אפשר להביא. למשל, כאשר עד טוען טענה שיש לו מיגו עליה. לא הבעל דין. בדרך כלל זה הבעל דין עצמו. טוען טענה, אני אומר פרעתי. אני הנתבע. אני אומר פרעתי. יש לי מיגו שיכולתי להגיד לאדם. לא הייתה הלוואה בכלל. עכשיו יבוא עד ויגיד שהוא פרע. אני אומר, לעד הזה יש מיגו. העד הזה, אם הוא היה רוצה לשקר לטובתו, הוא יכול להגיד לאדם. יש לו מיגו. אבל ברור שהעד אין לו כוח טענה. כי הוא לא טוען טענות. מי שטוען טענות זה הבעל דין. עד לא טוען טענות, עד אומר דברים, וזאת הראיה שיש לבית הדין, מה שהעד אמר. העד לא טוען טענות, ולכן לא שייך שיהיה לו כוח טענה. כוח טענה פירושו, יכולתי לזכות בטענה אלטרנטיבית, תן לי לזכות גם בטענה החלשה יותר. העד לא יכול לזכות בכלום, מי שזוכה זה אני, בעל דין. העד מעיד, לא שייך לדבר על כוח טענה, דוגמה אחת. דוגמה שנייה, יש רשב"א, בקידושין, בדף נון, נדמה לי, הרשב"א אומר, מה קורה אם יש מיגו מטענה חלשה לטענה חלשה פחות? תראה, מטענה חלשה פחות לטענה חלשה יותר. בשתי הטענות לא היית זוכה בדין. גם בטענה החזקה יותר, אלטרנטיבית לא היית זוכר בדין.
אבל אין מה לשקר.
למה יש?
לא, זה היה שקר יותר טוב, אבל גם לא היה...
אז עדיין, אתה טוען שאני משקר? למה לא בחרתי כבר? במקום אחר אני משקר שקר ש... אז מה? אבל הרי אתה אומר שאני משקר, נכון? עכשיו אני במקום אחר טמבל, זאת אומרת אני משקר למרות שבעצם זה לא יעזור לי לזכות בדין. אם אני משקר וטמבל, אז יכולתי כבר לשקר בטענה ההיא, לפחות היה שקר יותר טוב.
אבל עדיין...
נו, אז זה אומר ש... יש פה הוכחה שאני לא משקר. את כוח הטענה אין פה. כי כוח הטענה זה אומר, אם יכולת לזכות בטענה ההיא, תקבל את הכוח לזכות גם בטענה הזאת. את כוח הטענה אין כאן, כי בטענה ההיא לא יכולתי לזכות. אבל את הראיה לזה שאני לא משקר, יש פה. כי אם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר טוב יותר, זה ראיה שאני לא משקר. אז הנה עוד דוגמה למיגו, שיש לו מה לשקר, אבל אין לו כוח טענה. אוקיי? ואותו דבר, אתם רואים, זה ממש אותו מבנה. המיגו והאשת איש, זה אותו מבנה. אנחנו מגלים במקרה הסטנדרטי, המיגו הרגיל, יש את שני הפרמטרים. גם מה לשקר וגם כוח טענה. אותו דבר, באשת איש רגילה, מה שקידושין לא תופסים, יש את שני המכניזמים. א', האיסור הוא חמור, וב', היא אשתו של מישהו אחר, היא כבר אשת איש. בכל אחד משני המקרים יכול להיות מצב שמופיע פרמטר אחד בלי השני, ויכול להיות מצב שמופיע השני בלי הראשון. באשת איש, איך יכול להיות מצב שבו הקידושין לא תופסים בגלל חומרת האיסור, אבל בלי קשר לזה שהיא אשת איש. זה אחותי, נכון? איך יכול להיות מצב שהקידושין לא תופסים בגלל שהיא אשת איש, למרות שאין את האיסור? שפחה חרופה. נכון? שני הצדדים, זאת אומרת, יכול להופיע הפרמטר הראשון בלי השני, יכול להופיע הפרמטר השני בלי הראשון. במיגו, אותו דבר. מיגו רגיל יש את שני הפרמטרים, מה לשקר וכוח טענה. יש מיגו שיש בו רק כוח טענה ואין את מה לשקר, זה מיגו די עזה. ויש מיגו שיש את מה לשקר ואין כוח טענה, זה מיגו מאינו נאמן לאינו נאמן של הרשב"א, או מיגו של עדים. אוקיי? זה ניתוח למדני קלאסי, בריסקאי. למרות שזה עשה פני יהושע לגבי אשת איש, זה הרבה לפני בריסק. מה שללמדנו, אני חושב שדיברתי על זה בהתחלה, ללמדנו שאף אחד לא ממציא את הגלגל. זאת אומרת, זה באותה הרצאה, בכנס הזה על פני יהושע, אז התחלתי לדבר על המתודולוגיה של איך חוקרים היסטוריה של רעיונות. זו שאלה מאוד מסובכת. זאת אומרת, מי בא על הרעיון? מי המציא את הרעיון? מי עלה על התובנה הזאת פעם ראשונה? אחרי שמישהו מנסח תובנה, אנחנו תמיד נוכל למצוא אותה במקומות קודמים. ולכן תמיד עולות הטענות, רגע, אתה בעצם לא באמת זה שיש לו את זכות היוצרים על התובנה הזאת. אמר את זה כבר ההוא לפניך והוא לפניך, אתה תמיד מוצא כבר ניצנים של הרעיון הזה בספרות קודמת. עכשיו פה, בשיבה הבריסקאית, הנה רואים אצל הפני יהושע, כבר יש ניצנים קודמים. אז לא רב חיים המציא את האנליזה הלמדנית. נכון? זה כבר היה אצל הפני יהושע. וזה זה נכון תמיד. גם אריסטו, דיברתי על זה, שאריסטו לא המציא באורגנון שלו, הוא לא המציא את הלוגיקה. גם לפני אריסטו אנשים חשבו באופן לוגי והבינו שאם כל x הוא y ו-a הוא x אז a הוא y. זה הבינו גם לפניו. אריסטו היה זה שניסח פעם ראשונה את התובנה הזאת. הוא הבין שיש פה איזושהי תובנה כללית, ניסח אותה ושם אותה על השולחן. עכשיו התחיל הדיון ואמרתי שבזכות זה יש לנו היום מחשב, בזכות אריסטו. כי אריסטו פתאום יצר את תחום הלוגיקה כתחום שלא זה כלים שאני משתמש בהם בתחומים אחרים. אלא זה בעצמו תחום עיוני. אנחנו עוסקים עכשיו בתחום הלוגיקה, שהוא תחום המחקר שלנו. לא שמשתמשים בלוגיקה כדי לחקור פסיכולוגיה, סוציולוגיה, פיזיקה או מתמטיקה. אלא לא, הלוגיקה בעצמה היא התחום שבו אנחנו עוסקים. את זה יצר אריסטו. אבל הוא לא המציא את הלוגיקה. הלוגיקה הייתה קיימת גם לפניו. וגם הלמדנות הבריסקאית, לא רב חיים המציא את הלמדנות. השיקולים וההיגיון הזה היה קיים גם קודם, זה היגיון שקיים בכל אחד מאיתנו. רב חיים היה הראשון שנתן הדברים האלה שמות, המשיג אותם, הגדיר אותם, ובעצם השאיר את ארגז הכלים הלמדני שלנו בעוד כלים שיש להם כבר שמות. אני כבר יכול להשתמש בהם, הרבה יותר נוח לעשות בהם שימוש, כי אני כבר הבנתי שיש כלי כזה. אני כבר יכול להגיד, אוקיי, אני אשתמש בכלי הזה, בכלי הזה או בכלי הזה. לפני שרב חיים נתן לזה שמות, ההגיונות האלה היו קיימים, אבל לא יכולת לעבור על ארגז הכלים ולבחור באיזה כלי להשתמש. או שעלה לך רעיון כזה, או שלא עלה לך רעיון כזה. זה כן, אני, כשכתבתי כמה מהספרים שכתבתי, אז אחרי זה באו אליי אנשים, אז הכל נמצא אצל הרב קוק, הכל נמצא אצל רב נחמן, הכל נמצא אצל רב צדוק, כל אחד לפי מי שהחסיד של, כן, החסיד של מי הוא. המהר"ל, לא משנה. אז, וזה, ובחלק מהמקרים זה גם נכון. זה נכון. בסדר, אבל אתם יודעים, אחרי שמנסחים את הרעיון, אפשר למצוא אותו בעוד מקומות. אבל האנשים שהשתמשו ברעיון הזה קודם, הם עצמם לא באמת היו מודעים לזה. פשוט השתמשו בזה, כי הם הבינו שזה הגיוני. הם לא שמו לב שהם משתמשים פה באיזשהו רעיון שאפשר לנסח אותו, להגדיר אותו, ולעשות בו שימוש שיטתי, גם במקומות אחרים. לכן הרעיון שייך למי שניסח אותו, ולא למי שהשתמש בו לראשונה. השתמשו בו גם קודם, אבל מי שניסח את זה, ימשיג את זה, והגדיר את זה, הוא בעצם נדמה לי האיש שנכון לייחס את הרעיון אליו. אז במובן הזה, באמת, הפני יהושע השתמש בניתוח של השני דינים לפני רב חיים, אבל הוא לא קרא לזה ניתוח של שני דינים, הוא פשוט אמר את התירוץ הזה, כי זה הגיוני. רב חיים היה הראשון ששם לב שיש פה דפוס חשיבה כללי, ואפשר להשתמש בו בהרבה מאוד סוגיות, כמו שראינו עכשיו על מיגו ועל אשת איש, זה ממש אותו מבנה לוגי. אותו מבנה. אגב, רוצים עוד מבנה כזה? למשל, אני אתן לכם עוד דוגמה, שבנויה על אותה לוגיקה בדיוק בתחום אחר לחלוטין. למשל, יש אחד מאבות מלאכה בשבת זה מלאכת בונה. אוקיי? במלאכת בונה, הרמב״ם אומר שמלאכת בונה יש לה, יש אב ותולדות. תולדות זה גם דאורייתא, מה שדומה לאב נקרא תולדה. וגם הוא אסור מדאורייתא. יש שתי תולדות למלאכת בונה. אחד זה מגבן, מי שמגבש גבינה. כן, אתה לוקח חלב ומגבש אותו לגבינה, זה תולדה של בונה. יש שאומרים זה דרבנן, אבל שיטת הרמב״ם זה דאורייתא. זה תולדה של בונה. והתולדה השנייה זה עשיית אוהל. אם אתה פורס איזה סמיכה, יוצר חלל מתחת הסמיכה, אז זה גם תולדה של בונה. עכשיו, יש כל מיני סתירות בעניין הזה, מה קורה עם התולדות האלה, מה קורה עם התולדות האלה. לא, אני לא נכנס כרגע לכל הקושיות וכל האילוצים. ומה שרבי איסר זלמן אומר זה ככה. איסר זלמן זה בעל אבן האזל על הרמב״ם. כן, היה נפטר בשנות ה-50, היה פה ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ונפטר בשנות ה-50. אז הוא בעצם טען את הטענה הבאה. המאפיין של מלאכת בונה, מה זה מלאכת בונה? האב. זה לבנות בית. בואו ננסה להגדיר את הפעולה הזאת של לבנות בית. רואים את האנליזה, אנחנו עושים עכשיו את האנליזה. אז מה האנליזה? אנחנו בעצם מקבצים מרכיבים שונים או חלקים שונים למבנה כולל אחד, ויוצרים חלל פונקציונלי. בשפה שלי הוא לא מתבטא ככה, אבל כן? אוספים חלקים, מקבצים חלקים, מחברים אותם, כדי לייצר חלל פונקציונלי. חלל זה מרחב שבתוכו אפשר להשתמש, לגור, נגריה, ספרייה, לא משנה, חלל שבתוכו אפשר לעשות שימושים כאלה או אחרים. ובשביל לבנות את זה, אנחנו מחברים קרשים, אבנים, טיח, מלט וכולי, מחברים את כל הדברים האלה, וזה יוצר חלל פונקציונלי, זה מה שנקרא לבנות בית. הנה, עשיתי אנליזה לפעולה הזאת שנקראת בניית בית. הפעולה הזאת מכילה שני מרכיבים, בדיוק כמו מיגו, בדיוק כמו אשת איש. עכשיו, תראו, זה אותו דפוס. היא מכילה שני מרכיבים. מרכיב אחד זה קיבוץ החלקים, מרכיב השני זה שהקיבוץ הזה יוצר חלל פונקציונלי. עכשיו תראו דבר מעניין. מה קורה אם אני יוצר חלל פונקציונלי בלי לקבץ חלקים? רק המאפיין האחד קיים. זה אוהל. מה זה אוהל? אני לא מחבר שום דבר שום דבר, אני פשוט פורס סמיכה על גבי משהו. כן? יצרתי חלל פונקציונלי, אבל לא על ידי קיבוץ חלקים, לא חיברתי פה קרשים או אבנים או אחד לשני, זה לא נעשה בדרך כזאת. זה תולדה. יש בו רק מרכיב אחד מתוך השניים. Okay? מה קורה כאשר אני מקבץ חלקים, אבל זה לא יוצר חלל פונקציונלי, הפוך. זה מגבן. מגבן זה מחבר את חלקי הגבינה, יוצר מהם גוש של גבינה, אבל הגוש הזה הוא לא חלל פונקציונלי, הוא גוש גבינה, אוכלים אותו אחרי זה. זה לא חלל שבתוכו אני עושה פעולות, מתפקד. זה לא יוצר חלל פונקציונלי, לכן זה לא כמו לבנות בית, נכון? זה גם תולדה. כן, כן, למשל נגיד, לצורך הדיון. שם יכול להיות שזה גם לש, זה פרשייה אחרת, אבל כן, עקרונית כן.
נגיד
אם אתה מחבר את הדברים באמצעות נוזל, אז זה כנראה לש ולא בונה. אבל בסדר, אבל עקרונית כן, גם זה היה צריך להיות. אוקיי? אז... אז מה הטענה שלו בעצם? שימו לב, זו נקודה מאוד מעניינת. בדרך כלל אנחנו רגילים שיחס של דמיון הוא טרנזיטיבי. זאת אומרת, אם A דומה ל-B ו-B דומה ל-C, אז A דומה ל-C. זה נקרא במתמטיקה יחס טרנזיטיבי, או בלוגיקה. אבל פתאום אנחנו רואים שלא. אין שום דמיון בין מגבן לבין נושא אוהל. בשום פרמטר, באף אחד משני הפרמטרים הם לא דומים. כי לאוהל יש את המאפיין שזה יוצר חלל פונקציונלי, ואין את המאפיין של קיבוץ חלקים. למגבן יש את המאפיין של קיבוץ חלקים, ואין את המאפיין שזה יוצר חלל פונקציונלי. אז בין אוהל לבין מגבן אין שום דמיון. הם שונים לחלוטין. אבל שניהם תולדה של אותו אב. למה? כי לאב יש שני מאפיינים שמגדירים אותו, A ו-B, קיבוץ חלקים ויצירת חלל. תולדה אחת זה תולדה שיש לה רק את המאפיין A, תולדה שנייה זה תולדה שיש לה רק את המאפיין B. אז בין התולדות אין שום דמיון, אבל שתיהן דומות לאב, דומות חלקית, לאב. ולכן יכול להיות מצב ש-A דומה ל-B, B דומה ל-C, אבל A לא דומה ל-C. אין שום דמיון בין A ל-C. זה מעניין. והוא מראה שמה השלכות. בדיוק כמו שראינו במיגו, כמו שראינו באשת איש, כמו שראינו בכל הדברים האלה, זה אותו מבנה בדיוק. זה מבנה קלאסי של שני דינים. מבנה קלאסי של שני דינים זה אומר, יש שני מרכיבים שמכוננים את המושג שבו אני מתבונן, ואני יכול לראות שלמושג הזה יש גם הופעות חלקיות. יש הופעות שבהן יש רק מרכיב אחד, או רק את המרכיב השני, ולפעמים גם ההשלכות תהיינה חלקיות. אם כל אחד מהמאפיינים שייך לחלק מההשלכות, אז פה תהיינה חלק מההשלכות, ופה תהיינה חלק. לפעמים זה לא ככה אגב. לפעמים כל המרכיב, כל המאפיינים יופיעו, ומספיק מרכיב אחד בשביל שהמאפיינים האלה יופיעו, כי דמיון חלקי לאב גם הוא מספיק. יכול להיות, ואז לא תהיה הנפקמינה שפה אני אראה מאפיינים מסוימים, ופה אני אראה מאפיינים אחרים, כמו שראינו במיגו, שזה מוגיל אותי לפתור משבועה, וזה לא יהיה לפתור משבועה. כי זה, כל אחד מהמאפיינים אחראי על חלק מההשלכות. לפעמים לא. לפעמים כל ההשלכות יופיעו גם עם אחד מהמאפיינים. כמו בהלכות שבת. אוקיי? אם זה תולדה, חייבים עליה בדיוק כמו עם האב, אין הבדל. אז לא, 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 ההשלכות לא תהיינה אותו דבר. אבל המבנה הלוגי של העניין הוא בדיוק אותו דבר. בעצם למושג הבסיסי יש שני מרכיבים, ויכולות להיות לו הופעות עם מרכיב A לחוד, או עם מרכיב B לחוד. בסדר? וזה בעצם הניתוח, האנליזה של, של, של שני דינים. אוקיי, עכשיו בואו נראה דוגמה נוספת. מקור משני, זה הספר של הרב זווין. יש לו ספר שנקרא אישים ושיטות. יש לו ספר שנקרא אישים ושיטות, ששם הוא סוקר את שיטותיהם של כמה מחשובי האחרונים. בין היתר, יש לו שם פרק על רב חיים מבריסק. והדוגמה שהוא מביא לדרך החשיבה של רב חיים מבריסק היא גם איזשהו סוג של אנליזה. כן, אז תראו, הוא מביא דוגמה להלכה, כן? הרי דוגמה להלכה אחת שבה אנחנו רואים גם קיומם של שני דינים. שתף פה גם בזום. כן? שבה אנו רואים גם את קיומם של שני דינים ביחד, וגם הורדת אחד מהם וקיומו של השני. בעצם דומה למה שראינו קודם. באופן עקרוני יש את שני הדינים שמופיעים ביחד, אבל לפעמים יופיע רק אחד מהדינים בלי השני, או השני בלי הראשון. וכאן שני הדינים הם בבחינת אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. לא שני דינים נפרדים, אלא שניהם באים כאחד ויוצאים ממקור אחד. באיסור הונאה, קובע רב חיים, למדנו שני דינים. מה זה הונאה? אני מוכר חפץ למישהו, ואני מכרתי לו את זה במחיר לא ריאלי. אם זה מחיר גבוה מדי או נמוך מדי, אז המקח מתבטל. כמה זה גבוה או נמוך מדי? מעל שישית. זאת אומרת, אם זה יותר הפער מול מחיר השוק הוא יותר משישית, לטובת המוכר או לטובת הקונה, לא משנה, המקח מתבטל. אוקיי? זה נקרא דין הונאה. עכשיו הוא אומר, מאיסור הונאה, קובע רב חיים, למדנו שני דינים. שההונאה היא ממון של אחרים, ושממון של אחרים אסור. ואת כן, אם אתה, נגיד שאני מכרתי לך חפץ, שעולה מחיר השוק שלו הוא 100 שקל, וביקשתי ממך 150. אז זה 50% יותר ממחיר השוק, זה הונאה. מעל 16% מעל מחיר השוק זאת הונאה. בסדר? אז עכשיו לקחתי ממך 150 שקל. אוקיי? עכשיו אומר רב חיים, זה שהונאה, א', אנחנו לומדים מאיסור הונאה, שהונאה היא ממון של אחרים. 50 שקל שנמצא אצלי, הם שלך, הם לא שלי. דמי ההונאה שאותם קיבלתי, הם בעצם ממון לא שלי, של אחרים, מי ששילם לי. ב', שממון של אחרים אסור. לא רק שזה ממון של אחרים, אלא שאסור לקחת ממון של אחרים, איסור גזל. איך אני יודע? שהרי למדים מהונאה לגזל ממון חברו, לגזל ממון חברו ממש, שאסור. הגמרא בתחילת איזהו נשך, לומדת את איסור גזל בין היתר מהונאה. היא מביאה לזה כמה מקורות. אחד מהם זה ריבית, השני זה הונאה. אז היא לומדת את איסור גזל מהונאה. מה זה אומר? שבאיסור הונאה אנחנו לומדים א', שהממון הזה הוא לא שלי, אלא של המשלם, של הבעלים הראשונים. ב', אנחנו לומדים שאסור להחזיק ממון לא שלי. אוקיי? לכשתרצו, דין בחפצה של הממון, ודין בגברה שאסור לגזול. זאת אומרת, דין אחד מדבר על הממון כשלעצמו. הממון כשלעצמו הוא לא ממון שלי, אלא שלך. זה חידוש אחד. הדין השני, זה השני דינים. הדין השני, זה איסור עליי, זה בגברה, זה הבן אדם, לא הממון עצמו. אסור לי לקחת ממון שהוא לא שלי. אוקיי? אבל יש כאן גם מקום להפריד בין השניים, הוא אומר. אפשר להפריד בין שני הדינים האלה. עוד פעם, אתם זוכרים? המבנה הוא תמיד, יש לנו שני מרכיבים, ויכולות להיות הופעות חלקיות שבהן יופיע מרכיב אחד בלי השני, או השני בלי הראשון. אז הוא אומר ככה, עבדים נתמעטו מדין הונאה. מגזרת הכתוב, אין הונאה בעבדים. עבדים, שטרות וקרקעות, אין בהם הונאה, לומדים את זה מכלל ופרט וכלל. אוקיי? אז בעבדים אין הונאה. ובכן, כן, נגיד שאני מוכר לך עבד שעולה 100 שקל ב-150 שקל, אין עונה, המקח קיים וה-150 שקל נשארים אצלי והכל בסדר. עכשיו הוא אומר, מאיזה דין נתמעטו? איזה משני החידושים של דין הונאה לא קיים בעבדים? שניהם? אחד מהם? איזה אחד משניהם? בסדר? צריך לדון בזה. מדין הממון או מדין הגזל? זאת אומרת, אם עשיתי הונאה במחירה של עבד, אז אין פה דין הונאה. מה זה אומר שאין פה דין הונאה? שהממון הזה הוא שלך? או שהממון הזה הוא לא שלך אמנם, אבל אין איסור לקחת אותו. רק האיסור התמעט, לא הדין בגברה, לא הדין בחפצה. אתה יודע, אתם איתי? לא, הפוך כנראה לא יכול להיות. זאת אומרת, אם הממון הזה הוא שלך, אז לא ייתכן שהוא שלך, אבל יהיה איסור גזל. זה לא סביר. אבל שתי אפשרויות אחרות, כן. זאת אומרת, או בעבדים, גם הממון הזה הוא שלך וגם לא עברת איסור גזל, או שהממון הזה הוא אמנם לא שלך, אבל לא עברת על איסור גזל. למשל, בגזל גוי יש שיטות שגזל גוי לא אסור מן התורה. הוא אסור, אבל לא באיסור לא תגזול מן התורה. בסדר? ועדיין יכול לבוא מישהו ולומר, שאם אני נטלתי לולב שנקנה בממון שנגזל, או גזלתי לולב, לא משנה, אז הלולב הזה הוא לא שלי. אין איסור גזל, אבל הלולב הזה לא שלי. כי תכלס זה של הגוי. אין איסור גזל לקחת את הממון שלו, אבל כדי ליטול לולב, הלולב צריך להיות שלי. יש דין לכם, לכם מי שלכם. הלולב צריך להיות שלי. הלולב הזה לא שלי. הנה לכם למשל, הבחנה בין הגברה לבין החפצה. זאת אומרת, אני אומר, בגזל גוי, אז הממון הוא אמנם לא שלי, אמנם אין איסור לגזול גוי, אבל זה לא אומר שהממון הוא שלי, הממון הוא נשאר של הגוי. אין איסור לקחת את הממון שלו. בסדר? אז גם פה הוא שואל את אותה שאלה, האם כשאנחנו אומרים שאין הונאה בעבדים, אנחנו אומרים שהממון של ההונאה הוא שלי, ממילא גם אין איסור לא תגזול, או שאנחנו אומרים לא, הממון הוא לא שלך, כמו גזל גוי. אבל אין איסור להחזיק בו. כן? ובכן, מאיזה דין התמעטו? מדין הממון או מדין הגזל? כלומר, התורה אמרה שהונאת עבדים אינה ממון של אחרים. ודין הוא במחירת עבדים שאין בה הונאה. זה אפשרות אחת. או שהדין הוא שגזלת עבדים מותרת. את הממון של ההונאה הוא לא שלך, אבל אין לך איסור להחזיק בממון הזה. בסדר? שאלה, מה התחדש לגבי עבדים? כשאמרו שאין הונאה בעבדים, מה התחדש? איזה משני הפרמטרים התבטל או לא חל לגבי העבדים? ורב חיים פותר את השאלה בחשבון. חשבון זה התחשבנות למדנית. הוא מנסה לפשוט את השאלה, מה קורה בעבדים? מה החידוש של התורה שבעבדים אין הונאה? איזה משתי ההבנות נכונה? אז הוא אומר כך, הונאת עבדים, כמו כל הונאה, הרי היא בשני אופנים, שהמוכר, בעל העבד, נטענה, או שהלוקח, בעל הממון, נטענה. ובשני האופנים אין דין הונאה בעבדים. מה זאת אומרת? הרי דין הונאה, אמרנו, יכול להיות בשתי צורות, או מחיר גבוה מדי או מחיר נמוך מדי. מחיר גבוה מדי זה פגיעה בקונה, ששילם מחיר גבוה מדי, מחיר נמוך מדי זה פגיעה במוכר, שקיבל פחות מדי כסף. דין הונאה נאמר לשני הצדדים. בין במחיר גבוה מדי, בשישית יותר ממחיר השוק, או שישית פחות ממחיר השוק. יותר משישית או יותר משישית פחות. בסדר? אז הוא אומר ככה, מעתה, כן, ודין הונאה בעבדים לא קיים בשני המקרים, בין במחיר גבוה, בין במחיר נמוך, הפוסקים לא מחלקים. זאת אומרת, אם עבדים לא שייכים בדין הונאה, אז הם לא שייכים בדין הונאה, בין אם קנית ביוקר מדי, בין אם קנית בזול מדי. זאת אומרת, עכשיו בואו נעשה חשבון. מעתה, כשנטענה המוכר, יש כאן, נטענה המוכר פירוש הדבר, קיבל מעט מדי כסף, נכון? המוכר של העבד קיבל מעט מדי כסף. יש כאן אצל הלוקח גזלת עבד. מה זאת אומרת? מה נמצא אצל הלוקח? נמצא אצל הלוקח משהו שהוא שלי. נכון? מה זה המשהו הזה? שליש עבד. שליש עבד. חלק מהעבד, לכאורה זאת הונאה. בסדר? וכשנטענה הלוקח, אם המחיר היה גבוה מדי, אז מי שהתענה, כמי שהונו אותו, זה הקונה, הלוקח. כי הוא שילם יותר מדי. מצב כזה, המוכר מחזיק בכסף של הלוקח. נכון? ובשני המקרים האלה זה בסדר. אין הונאה בעבדים לשני הכיוונים, בין אם המחיר גבוה, בין אם המחיר נמוך. אוקיי? עכשיו הוא אומר, מעתה, כשנטענה המוכר, יש כאן אצל הלוקח גזלת עבד, וכשנטענה הלוקח, יש אצל המוכר גזלת ממון. וגזלה זו, הרי גזלת מטלטלין ככל הגזלות שבעולם. ולמה אין בו דין הונאה? אין טלפון, הוא מצלצל. לא? המכשירים האלה סגבו ממני. טוב, בכל אופן, אז אז הוא אומר, אם, בוא נדבר רגע על מחיר גבוה מדי. במחיר גבוה מדי, מה זה אומר? בהנחה שהכסף שיתחדש רק שאין איסור, אבל הכסף הוא עדיין לא שלי, זה לא יכול להיות. כי אם המחיר הוא גבוה מדי, אז אני בסך הכל מחזיק אצלי 50 שקל שלך. למה שזה לא יהיה, למה שיהיה מותר לי להחזיק? זה איסור גזל. אסור לי להחזיק ממון לא שלי. לא, זה לא קשור לעבד. עכשיו אני מחזיק 50 שקל שהם לא שלי. בהנחה שיתחדש רק שאין איסור גזל, אבל הממון הוא עדיין לא שלי. נכון? אני מחזיק ממון שהוא לא שלי, ואין איסור. למה אין איסור? זה גזל רגיל. אסור לגזול ממון. במקרה הראשון, שהמחיר הוא נמוך מדי, אז אתה מחזיק אצלך עבד שהוא חלק מהעבד שהוא שלי. על זה אתה יכול להגיד, התורה אומרת, אין איסור גזל. בסדר? או אין עונה בעבדים וזהו. אבל כשאתה מדבר על הממון, אי אפשר להגיד דבר כזה. אם אני מחזיק ממון, ובאמת הממון הזה הוא לא שלי, אז למה שאני לא אעבור על איסור גזל? על כורחנו, שהחידוש הוא שהממון הוא שלי. לא יכול להיות שהחידוש הוא שהממון לא שלי, אבל בכל זאת מותר לי להחזיק אותו. כי אם זה ממון לא שלי, וזה סתם ממון, זה לא עבד. זה דבר כזה. בעבד אתה יכול להגיד, העבד לא שלך, אבל מותר לך להחזיק בו. כי בעבדים מותר להחזיק למרות שהם לא שלך. אני זה ממון, בממון לא, אין חידושים לגבי ממון בעונה. בממון אסור להחזיק, זה גזל. אסור גזל. לכן הוא טוען שמהחשבון הזה אפשר להוכיח שמה ש... מה ש... התחדש בעבדים, זה לא רק שאין איסור להחזיק את כסף העונה, אלא שהכסף הזה הוא שלך. לא שהוא לא שלך, מותר להחזיק בו. אלא לא, הכסף הזה הוא שלך. במילה כמובן גם אין איסור. בסדר? זה החשבון שהוא הוכיח. ובזה אין הבדל בין הונאת המוכר להונאת הלוקח. בסדר? כי זה שלך. אז כמו שהעבד, שליש העבד שאתה מחזיק הוא שלך, במקרה של פחות מדי כסף, במקרה של יותר מדי כסף, השליש מהסכום שאני מחזיק הוא שלי. הרווח מסברה הגיונית זו, קושיית התוספות מוסרת מאליה, שאני אומר את זה בשביל ליישב איזושהי קושייה של תוספות. אבל עוד פעם, מה הניתוח? מה אנחנו רואים כאן? שאתה בעצם מגדיר שני פרמטרים בחידוש של התורה, אתה מנסה להבחין האם יכול להיות מצב שבו יופיע פרמטר אחד בלי הפרמטר השני, נגיד, יהיה, הממון לא יהיה שלי אמנם, אבל אין איסור גזל, ואתה מראה שזה לא יכול להיות מתוך החשבון. פה כמובן זה, בסופו של דבר זה נשלל. זאת אומרת, אין אפשרות להפריד בין שני הפרמטרים האלה. יכול להיות שיש סיטואציות אחרות שבהן כן יהיה אפשר. לגבי עבדים, החידוש שאין הונאה בעבדים לא מפריד את שני החידושים. הוא נאמר על שני החידושים. שניהם לא נאמרו לגבי עבדים. זאת בעצם הטענה, אבל הניתוח הוא ניתוח דומה. באופן כללי אני אגיד אולי בצורה יותר כללית, הרבה פעמים כשאנחנו דנים במחלוקת ראשונים נגיד, במחלוקת המוראים, לא משנה. אז עצה מתודולוגית מאוד מאוד מועילה בניתוח למדני. אם אתה בודק את שתי הדעות, ואתה מגלה שבשביל לטעון את הטענה של צד א', אתה צריך להניח שתי הנחות, אז תתחיל בניתוח הסוגיה עם הצד הזה, עם צד א'. למה? כי אז הצד ב' שחולק עליו, אתה מיד נפתחות לך כמה אפשרויות. או שהוא לא מקבל את הנחה A, או שהוא לא מקבל את הנחה B, או שאולי הוא לא מקבל שתיהן. זה שלוש אפשרויות להבין את דעת החולק. לכן תמיד כדאי להתחיל ממישהו שאצלו צריך את כל ההנחות כדי להגיד את מה שהוא אומר. כי אז אתה יודע שמי שחולק עליו, יש כמה אפשרויות, הוא פשוט יכול לוותר על כל אחד, נגיד איך מוכיחים משהו בדרך השלילה? מניחים איזשהם הנחות ומראים שזה מוביל לסתירה. אחרי שהגענו למסקנה זה מוביל לסתירה, מה אנחנו אמורים לעשות? לוותר על אחת מההנחות, נכון? כי אוסף ההנחות מוביל אותנו לסתירה. איזה ההנחות? איזה הנחה לוותר? יש כמה אפשרויות. אם אני צריך את כולם כדי להגיע לסתירה, אני יכול לוותר על הנחה א', הנחה ב', או הנחה ג', או על כמה מהם. אז זה פותח המון אפשרויות. ולכן הדרך הסיסטמטית לעשות את הניתוח, זה תמיד להתחיל מהצד שהוא, יש לו רק אפשרות אחת להסביר אותו. ואז כל מי שחולק עליו, יכול להיות מוסבר בכמה אופנים. או שהוא מתווכח על צד זה, או שהוא מתווכח על צד זה, או שהוא מתווכח על צד זה. כי כל אחת מן ההנחות נחוצה. אוקיי? אז לכן, זה בעצם, גם זה בעצם איזשהו סוג של ניתוח למדני, מהסוג שדיברתי עליו כאן. כי אני לוקח דעה מסוימת, ואני אומר, יש בה שלושה מרכיבים, כולם נחוצים. מה יקרה אם חסר מרכיב א'? מה יקרה אם חסר מרכיב ב'? מה יקרה אם חסר מרכיב ג'? במקרה של המחלוקת, כל אחת משלוש האפשרויות בעצם מובילה לאותה מסקנה. הדעה תהיה דעה חולקת. היא לא תקבל את התפיסה הזאת שדורשת שתי הנחות. ולכן זה סתם עצה לניתוח למדני, כאשר אתם עושים ניתוח של מחלוקת ראשונים, או מחלוקת המוראים, מחלוקת תנאים, תמיד תנסו לחשוב מי מהצדדים ניתן להסבר רק בדרך אחת. כי הוא צריך את כל הפרמטרים ביחד, בשביל להגיד את מה שהוא אומר. תתחילו איתו. זה האנליזה בעצם. אתה עושה אנליזה ואתה אומר, יש פה חמישה פרמטרים. מי זאת הדעה שרוצה את כל החמישה? זה הוא. ממילא, הדעה שחולקת עליו יכולה להיות מוסברת בלפחות חמש אפשרויות. או שהוא מבטרת על הפרמטר הראשון, השני, השלישי, הרביעי או החמישי. אוקיי? ולכן זה בעצם, גם זה יישום של אותו רעיון. יש לי חמישה דינים או שני דינים, ואני בודק את המצבים שבהם חסר הדין הראשון, חסר הדין השני או חסרים שניהם. בדרך כלל, אנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא נבחר בו, נגיד שבשביל להגיד את דעה א' צריך את A ואת B, את שתי ההנחות, A ו-B, אוקיי? עכשיו, יש טענה ב' שחולק על טענה א'. איך אני אסביר אותו? או שהוא חולק עליו בהנחה A, או שהוא חולק עליו בהנחה B. יש כמובן תמיד האפשרות שהוא חולק עליו בהנחה A וגם ב-B. גם האפשרות. אבל ההנחה היא בדרך כלל שאפושי מחלוקת לא מפשינן. תרגום לעברית, לא מרחיבים את המחלוקת מעבר למינימום הדרוש. זאת אומרת, אם מספיק לי שתהיה מחלוקת ביניהם על עיקרון אחד בשביל להסביר את המחלוקת, אין שום סיבה להניח שהם חולקים על שני עקרונות. למה להניח את זה? אוקיי? ההנחה בדרך כלל שאנשים חכמים, כן, great minds think alike. כן? זאת אומרת, אנשים חכמים חושבים דומה. אז גם אם יש ויכוח, אנחנו ממעטים את הוויכוח ככל האפשר. לכן, למשל, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, לפעמים הפוסקים מביאים ראייה לעיקרון מסוים מתוך דעה שלא נפסקה להלכה. ואז תמיד שואלים, רגע, מה הראייה? יכול להיות שבדיוק בגלל זה היא לא נפסקה להלכה, כי העיקרון הזה לא נכון. אותם אלה שמביאים את הראייה, ואנחנו נראה דוגמאות לזה, אותם אלה שמביאים את הראייה, הם בעצם מניחים שהנקודה הזאת היא לא נקודת המחלוקת בין שתי הדעות. לא בגלל זה לא פסקנו הלכה כמו הדעה הזאת, אלא בגלל משהו אחר. ואז ההנחה היא שמעבר למשהו האחר שלגביו הם נחלקו, בכל שאר הדברים הם מסכימים. כי הפושי מחלוקת לא מפשינן. אנחנו לא מרבים את המחלוקת מעבר למינימום הדרוש. ולכן לפעמים אפשר להביא ראיות להלכה מדעה שלא נפסקה להלכה. אם ההנחה שלי שהדעה הזאת לא נפסקה להלכה, לא בגלל העיקרון הזה. לא בעיקרון הזה היא חולקת. היא חולקת על משהו אחר. אוקיי? וזה הכל, אתם רואים, זה הכל מסתובב סביב אותה נקודה. איך אנחנו עושים אנליזה של שני דינים שמרכיבים מושג, או מרכיבים הוראה הלכתית כלשהי, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, מה קורה כשרק האחד מופיע בלי השני, כשהשני בלי הראשון, והאם יש אפשרות ששניהם לא יופיעו? אוקיי? זה תמיד צורת החשיבה. אוקיי. עוצרים כאן.